שלום לכולם, פרק נוסף של יאללה טו דה קלאוד, ואני ממשיך עם אייל. מה העניינים אייל?
אהלן.
אז אנחנו פה בפרק המשך לפרק הקודם, שהתחלנו לדבר בו על בעצם מה נדרש לדעת כדי להיכנס לתחום הזה של אבטחת מידע בענן. דיברנו על שירותי מחשוב מסוימים שצריך, התייחסנו לתקשורת, לאחסון נתונים, ניהול זהויות, והיות וככה העמקנו וגם אבי נתן את הפידבקים שלו, החלטנו ככה לפצל את הפרק לשני חלקים. אז מי שמתחבר רק לפרק הזה, אז שילך פרק אחורה וישלים. אבל השאלה המרכזית שלי פה, זה בהמשך למה שדיברנו, אייל, על בעיקר נישות מסוימות, איזה עוד תכונות בעצם עלינו לרכוש כדי להפוך לאיש אבטחת מידע בענן טוב או מצוין?
אוקיי, אז בשלב הזה מה שנקרא, לא משנה אם אתם עוסקים בעולמות האון-פרם או עוברים לסביבות הענן, אם התחום שלכם הוא אבטחת מידע, אתם חייבים להכיר את עולם ניהול הסיכונים. כי בסופו של דבר, הכל סובב סביב ניהול סיכונים. זה לא משנה אם אנחנו מסתכלים עכשיו על ארכיטקטורת רשת, או על איזה מרכיבים בונים אפליקציה מסוימת, אנחנו צריכים לנסות להבין מה יכול להשתבש, כיצד ניתן יהיה לנצל חולשות בתשתית או באפליקציה על מנת לפרוץ למערכת, לשבש נתונים או לגרום נזק לארגון או ללקוחות שלו. עכשיו, לצערי יצא לי לפגוש הרבה מאוד אנשי תשתיות שעברו הסבה לתחום של אבטחת מידע. והראייה, התפיסה שלהם אומרת, כל דבר מסוכן, כל דבר מחייב טיפול מיידי. זה לא עובד ככה בעולם ניהול הסיכונים. בעולם ניהול הסיכונים, איש אבטחת מידע מנוסה יבין שיש הרבה מאוד סיכונים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. אבל הוא גם ידע להיות מסוגל להבדיל בין עיקר לטפל. אני אתן דוגמה נורא נורא קלאסית. יכול להיות שגילו עכשיו חולשה כמו שהיה ב-Log4j, ויכול להיות שיש שם רכיב פגיע במערכת. ועברתי על כל הרכיבים באפליקציה שלי כרגע, שכרגע חשופה ללקוחות, ואכן יש לי את הרכיב הפגיע הזה. עכשיו עולה השאלה, האם אני צריך לטפל בו מעכשיו לעכשיו, או שהדבר הזה אני יכול לתעדף אותו במסגרת עוד משימות נוספות של הצוות או של הארגון. אז אני צריך להסתכל מצד אחד על מהו אותו רכיב פגיע, ומצד שני, האם מישהו בכלל יכול לנצל אותו. דוגמה קלאסית, יכול להיות שיש לי עכשיו איזשהו ביינרי או DLL או איזשהו רכיב במערכת שהוא פגיע, אבל מצד שני, השרת שלי לא חושף שום שירות כרגע לאינטרנט. יכול להיות שאולי שמתי איזשהו firewall אפליקטיבי, יכול להיות שאולי טיפלתי בזה באיזשהם רכיבי access control list, שאולי לא מאפשרים בכלל גישה, לא פותחים שום פורט לאינטרנט. אז האם צריך לטפל בזה? התשובה היא כן. האם אני חייב לטפל בזה כמשימה הכי חשובה כרגע? בכלל לא בטוח. יכול להיות שיש דברים אחרים שדורשים טיפול ותיעדוף הרבה יותר מיידי, ואת הדבר הזה אני אטפל מתישהו בהמשך באיזושהי חלון תחזוקה בעוד מספר שבועות.
אוקיי. אז דיברנו היה על כל עד עכשיו דיברנו כל מה שקשור להבטחת מידע בענן, בעיקר סביב העולמות הטכנולוגיים, וככה במשפט, אחד המשפטים האחרונים דיברת גם על ניהול סיכונים. אז האם בסוף זה כל העולם הבטחת מידע בענן זה רק טכנולוגיה?
אז ממש לא. איש אבטחת מידע טוב, או ארכיטקט ברמה גבוהה, חייב להיות מה שנקרא בעל soft skills. זאת אומרת, היכולת לדבר עם אנשים, לדבר עם קהלים שונים. יכול להיות שעכשיו אני נמצא באיזושהי סיטואציה שאני מדבר עם מנהל התשתיות, ורוצה להבין איזה רכיבים מרכיבים את האפליקציה, אז אני אדבר איתו בשפה הכי טכנולוגית שיש, ויכול להיות שחמש דקות אחרי זה אני צריך לדבר עכשיו עם מנהל בהנהלה הבכירה, או עם הדירקטוריון, ואני צריך להציג להם עכשיו את הסיכונים שיש לי בסביבה העננית. או סביר להניח שאני צריך לדבר איתם בשפה שהיא כנראה הרבה פחות טכנולוגית. אני רוצה לדבר בשפת העסק, זאת אומרת, איזה סיכונים יכולים להשפיע עכשיו על אובדן כספים בחברה, או על אובדן מוניטין, או היכולת לגשת לנתונים של לקוחות, ואיך אני מגן על זה בצורה נאותה, בשביל, שוב, זה השם שלי בתעשייה, זה הנתונים של הלקוחות שלי שאני רוצה להגן עליהם. אז הנושא של soft skill זה תכונה סופר חשובה לכל איש אבטחת מידע, לא משנה באיזה סביבה הוא נמצא.
מעולה. מעולה, האמת שזה באמת, באמת נקודה חשובה שאני לא אעמיק בה עכשיו, אבל באמת זה משהו שבעיקר כשאני מדבר לאחרונה עם סיסויים, הנושא הזה עולה. ועוד יש את העניין הזה של נושאי חוקים, חוקי משפט, בסדר? כל מה שקשור לתחום הרגולציה, אז אני אשמח שככה תוכל לפרט על העולם הזה קצת, מה נדרש שם?
אוקיי, אז בארגונים של פעם, כל הנושא של רגולציה או חוב ומשפט היה נמצא תחת הכובע של קצין הציות בבנקים, או לרוב המחלקה המשפטית, בין אם זה היועץ המשפטי או מישהו בסגנון הזה, שהיה צריך לשבת וללמוד איזה חוקים רלוונטיים לאפליקציות שלי שאני כרגע חושף ללקוחות. או לחילופין, מאחסן נתונים בארגון שלי, גם אם הוא לא חשוף לאינטרנט, אבל עדיין אני מטפל בנתונים של לקוחות. כיום, או למעשה מאמצע 2018, עם כל הנושא של הרגולציה, בנושא של פרטיות, הרגולציה האירופאית, ה-GDPR, הגענו למצב שלמעשה, זה לא משנה אם נמצא בסביבה המקומית, אבל בסביבות הענן זה מהותי הרבה יותר. יכול להיות שהארגון שלי ארגון ישראלי, אבל יכול להיות שאני מוכר שירותים מסוימים ללקוחות אירופאים, או אולי ללקוחות שהם אזרחים של קליפורניה. אני צריך להכיר את הדברים האלה. אז גם בתור שבטחת מידע, שאמור להתעסק ביום יום, בתחומים הכי הכי טכנולוגיים, עדיין אני צריך להבין את הנושא של רגולציה. אני צריך להבין איזה נתונים אני שומר במערכת שלי, אודות בני אדם. איך אני שומר על זה? יכול להיות שאני צריך עכשיו להצפין את הנתונים, או לחילופין, יכול להיות שאני בכלל צריך להסתפק בלשמור כמה שפחות מידע, כדי שאני צריך לעשות כמה שפחות להגן על הנתונים. אני צריך להתכונן ליום שבו יבוא לקוח, נאמר אירופאי, שבוא ויגיד, תשמע, אני רוצה שתפרט בפניי, איזה נתונים אתה שומר עליי? רק את השם שלי, את התעודת זהות שלי, את המייל שלי, את הכתובת, כל הדברים האלה. יכול להיות שאותו לקוח יבוא, ולפחות לפי ה-GDPR, הוא רשאי לזה, הוא יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה, תמחק את כל הנתונים שאתה שומר עליי, היסטורית. אם לא נערכתי לזה, אם האפליקציה לא לקחה את זה בחשבון, ולא לקחתי בחשבון שאיזה נתונים אני שומר, ואיך אני בסוג של לחיצת כפתור יכול לייצא את הנתונים ולמחוק אותם, אז אני אהיה פה בבעיה. אז גם מי שהבטחת מידע חייב להכיר את הנושאים האלה, הוא לא חייב להיות משפטן, אבל כן הוא צריך להכיר לפחות בהיי לבל את העולם של רגולציה, חוק, משפט, פרטיות. גם בישראל, אמנם אנחנו טיפה מפגרים אחרי אירופה, אבל גם בישראל יש חוקי הגנת פרטיות, וגם לקוח ישראלי יכול להגיע לארגון שלי בכל מיני בקשות. אז אני צריך להכיר את זה בתור שבטחת מידע.
מעניין מאוד, זה עוד פעם משהו שקצת פחות נוגע בכלל, או בכלל נוגע בטכנולוגיה, אני לא ניכנס לשיחה הזו. ועוד פעם, נראה שדיברנו על הרבה, בסדר, אפילו היינו צריכים להפריד את הפרק הזה שתכננו בהתחלה לשניים, כי יש הרבה הרבה מאוד נושאים ללמוד, וגם לא רק טכנולוגים, כמו שאמרנו. אז איך אני, אם אני עכשיו, יאללה, אחרי קריירה של 20 שנה, או באתי עכשיו בתור מישהו צעיר, איך אני מתחיל ללמוד בעצמי? זה לפני שאני הולך לאיבוד ככה.
אני חושב שמילת המפתח היא לימוד עצמי. זאת אומרת, אתה חייב שיהיה לך את היכולת לשבת וללמוד דברים חדשים. עכשיו, אפשר להתחיל מידע תיאורטי, ויש הרבה מאוד קורסים שיסבירו לך בכל אחד מפלטפורמות הענן, איך מתנהג שירות הקומפיוט או הסטורג' או הדאטאבייס, או איך הם מדברים ביניהם. לכולם יש את הקורסים האלה שאפשרו לך את הידע התיאורטי. אבל ידע תיאורטי לא יעזור לך ביום יום. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו צריכים ידע מעשי ואנחנו צריכים לתרגל. עכשיו, אפשר להיות נורא נורא אופטימיים ולחכות שהארגון יממן לי עכשיו קורסים ויאפשר לי להקים סביבות בענן. אני אומר, אל תחכו לזה. אל תחפשו את הקורסים בחינם או את איך אני מקבל קרדיטים בשביל לתרגל בספק ענן כזה או אחר. לא, זה בסדר, תשבו בבית, תפתחו חשבון, תבחרו את ספק הענן שאתם רוצים ללמוד עליו, יכול להיות שזה הספק שנמצא כבר כרגע בשימוש בארגון שלכם, ויכול להיות שהארגון שלכם עוד מתלבט, אז תבחרו באחד מהספקים הגדולים, זה לא משנה מה, ותתחילו ללמוד, תפתחו חשבון, כן, תצטרכו לשים כרטיס אשראי, אם תנהלו את התקציב כמו שצריך, לא תגיעו לאיזשהו בור תקציבי. תקימו סביבות, תתרגלו, תלחלחו את הידיים, הדבר הזה ישרת אתכם מניסיון שלי, עד היום אני מקים סביבות, כל מה שאני רוצה לכתוב על משהו או להכיר משהו חדש, כן, אני מקים מעבדות, ועובר על פי הוראות היצרן, ולומד את השירותים האלה, יש הרבה מאוד פלטפורמות, בעבר היה את A-Cloud Guru, עדיין קיים, יש היום את Cloud Academy, יש היום אפילו קורסים ב-Udemy, קורסים שהעלות שלהם היא כמה עשרות דולרים, לא משהו רציני, אני לא מדבר על קורסים של $1,000, זה קורסים הרבה יותר זולים, והם עדיין יאפשרו לנו חלקם להקים מעבדות, חלקם לצבור את הידע התיאורטי, תכירו את כל הבסיס, איך נראה קומפיוט, איך נראה סטורג', עולם הנטוורק, עולם הדאטאבייסים, כל מיני דברים של תלמדו כבר היום איך נראה מה שנקרא Cloud Native Applications, כי זה ישרת אתכם מתישהו בהמשך. אז אף אחד לא קם, לא נולד בתור ארכיטקט אבטחת מידע או Cloud Security Architect. בסופו של דבר כל אחד מאיתנו צריך ללמוד כל הזמן. שבו, תשקיעו בלימוד של זה, זה ישרת אתכם, תוכלו להתקדם הלאה בתפקידים השונים, גם בעולמות אבטחת המידע וגם בצוות הענן.
מעולה יד. אז ככה, באמת תודה על שני הפרקים האלה. אני פעם פרסמתי איזה מאמר וקראתי לו שהיכולת ללמוד, זו בעצם כאילו כל ההייטק, שמה הייטק הזה, בנוי על זה שאתה יכול לשבת וללמוד, כאילו, ואתה צריך להמשיך ללמוד, אז אני גם מאוד מתחבר למה שאמרת בפרק הזה. אם אני אמצא את הלינק אני אשים אותו גם איפשהו, ואם לא אז תחפשו, היכולת ללמוד בטח זה יעלה, היכולת ללמוד היא התכונה הכי חשובה, משהו באזור הזה. אז אייל, תודה רבה ככה על הפרק, תודה לכל מי שמאזין, תודה למי גם מי שמבקש, הפרק הזה ממש, השתי הפרקים האלה נוצרו מבקשה של אנשים, מקווה שזה היה מספיק טוב בשבילכם, אם לא, תגידו לנו, וננסה כמובן לכוון לתכנים אחרים. תודה אייל, וביי ביי לכולם.
ביי.